יביא דפים. טוב, גם נדבר על מגילת רות וגם על חג מתן תורתנו ועל הקשר ביניהם. הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. מגילת רות, חז"ל אומרים, המגילה הזאת לא נכתבה, אין בה לא איסור ולא היתר, לא טומאה ולא טהרה, אז למה נכתבה? אומרים חז"ל, ללמד אותנו שכר טוב לגומלי חסדים. ככה אומרים חז"ל. ואיזה חסדים יש במגילה, ואיזה חסדים, איזה שכר טוב יש להם? אז זה כתוב מפורש הפסוק שבועז אומר לרות בגורן, כתבת חסדך האחרון מן הראשון. רות עשתה שני חסדים, ושני החסדים שהיא עשתה הם תמוהים, הם קשים. קשה להבין מה החסד בדיוק. אם תעיינו ותשימו לב, תראו ששני החסדים שעשתה רות היו בניגוד לדעתו של מקבל החסד, נכון? מה הם שני החסדים של רות? א', שהיא נשארה עם נעמי, וב', שהקימה זרע למחלון, שהתייבמה לבועז כדי להקים שם המת על נחלתו. שני החסדים האלה שלה היו בניגוד לרצונו של מקבל החסד, נכון? גם נעמי, מה זה לא רצתה שרות תישאר איתה? היא התחננה שרות לא תישאר איתה, נכון? נעמי אמרה לרות ועורפה, בבקשה, אני אבקשת מכם, בכל לשון של בקשה, שובנה בנותיי, תעזבו אותי, שובנה, תעזבו אותי, תשחררו אותי. למה? כי אמר לי מאוד שדי מכם. כי הקדוש ברוך הוא, מאז שאני איתכם, עושה שיהיה לי מר. אמר לי מאוד את החיים. מאז שפגשתי אתכם, הבעלי מת, שני הבנים שלי מתו, לא מאשימה אתכם, אבל כנראה שהחיבור ביני לביניכם הוא חיבור שהוא לא טוב לי. בבקשה, שובנה, תעזבו אותי. תלכו, מני, יש דפים? הרב מני, עוד מעט. שובנה בנותיי, תעזבו. עכשיו תגידו לי אתם, אם איש חסד, מישהו אומר לו, תעזוב אותי. תעזוב, תשחרר אותי, לא טוב לי שאתה איתי. מה אמור לעשות איש חסד? מה אמור לעשות? מה? לעזוב. לפעמים צריך לעזוב, נכון? לפעמים החסד הכי גדול זה להתנתק. כשם שמקבל שכר על הפלישה, מקבל שכר על הפרישה. לפעמים צריך לפרוש, צריך לעזוב, ביקשו ממך ללכת. ביקשו ממך, אל תישאר איתו. אל תישאר עם מישהו. זה לא טוב לו שאתה איתו. מה צריך לעשות? לקחת צעד אחורה, נתק מגע. מי עשתה ככה? עורפה עשתה ככה. ורות, כתוב רות דבקה בה. מה זה אומר לדבוק במישהו? כמו שנדבק לך משהו ליד, אתה עושה ככה. זה לא יורד, נכון? רות נדבקה לנעמי בניגוד לרצונה. נעמי אומרת להם, שוב נא בנותיי, אמר לי מאוד שדי מכם. מאז שפגשתי אתכם, מר לי. בבקשה, תלכו, בבקשה, מה אני יכול? אני לא יכול להרביץ לכם. ורות נשארת איתה. למה זה חסד? חסד זה לתת לאדם מה שטוב לו, לא מה שרע לו, נכון? אז למה זה שרות נשארת עם נעמי? זה חסד. השאלה מתעצמת עם החסד השני שהיא עשתה. מה היה החסד השני? שעליו אומר בועז, היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים דל ומשיר, שהיא הקימה זרע למחלון. כידוע לכם, מחלון היה בעלה הראשון, היהודי, היא הייתה גויה, ואחרי שהתגיירה, היא חיפשה מישהו קרוב משפחה, כדי להתחתן איתו, ובזה היא עושה כאין ייבום. מה זה ייבום? אם אדם מת בלי בנים, אז אשתו אמורה להתחתן עם אחיו. אז פה למחלון לא היה אח, כי אחיו גם נפטר, אז היא אמורה להתחתן עם קרוב משפחה. זה ייבום באותם ימים. עם מי זה חסד? עם המת, נכון? להקים שם המת, להעמיד שם המת על נחלתו, זה חסד עם המת. נשאלת השאלה, א', איזה מין חסד זה, אחרי שאדם מת, להתחתן עם אח שלו, עם קרוב שלו, הרי הוא מת. ב', בטח עם אחלון זה לא חסד. למה זה לא חסד עם אחלון? למה לדעתכם עם אחלון זה לא חסד? זה התגיירה. למה זה לא חסד עם אחלון? כי מחלון ממש לא רוצה זרע בעם ישראל, נכון? מחלון לא רוצה זרע בעם ישראל. אם הוא היה רוצה זרע בעם ישראל, הוא לא הולך לגויה, נכון? מחלון נטש את עם ישראל. להנחות. תקופה קשה. היה, תודה רבה. מחלון היה יהודי, בן של מלך. תודה רבה. והוא... מחלון היה בן של אלימלך, והוא עזב את המשרד. התחתן עם גויה, כנראה שהוא לא גייר אותה, כי אחרי זה התגיירה עמך אבי ואלוקיי ואלוקיי. ותכנן שהיו ילדים גויים. האם לדעתכם אדם כזה ישמח מאוד שהגויה שמתחתן איתה תחזור לעם ישראל, להתחתן עם יהודי, להתגייר? הרי הוא עזב את המשרד, זו פעולה הפוכה מהרצון שלו. אולי זה מצווה שהיא קיימה. אבל חסד זה לא. כי חסד זה לתת לאדם מה שהוא רוצה, נכון? מה שהוא צריך. נגיד, אתה נותן לבן אדם כסף, אתה נותן לבן אדם אוכל, אתה נותן לבן אדם סיוע, לא יודע, אם הוא זקן, אתה נותן לו יד, אתה עוזר לו ללכת. אבל שני המעשים שרות עשתה, זה לא היה לעזור למישהו אחר. זה היה להפריע למישהו אחר. נשארה עם נעמי, למרות שנעמי לא רצתה. היא הקימה זרע למחלון בעם ישראל, למרות שמחלון לא רוצה זרע בעם ישראל. אז למה זה חסד? מה אתם אומרים? למה זה חסד? הבנת מה שאלתי? למה זה חסד? מה? אבל הוא גם לא רוצה את זה! כשהוא היה חי, הוא עזב את עם ישראל. אז נראה לך שהוא רוצה שאחרי מותו יקימו לו זרע בעם ישראל? מה? אבל הוא רוצה בעם ישראל זרע? אחרי מותו? למה אתה מניח שכן? אם בחייו הוא לא רצה, למה שאחרי מותו יוצא? מה? אז זה חסד איתו? אולי הוא מבין שזה רצון התורה. אבל זה חסד, חסד לעזור לבן אדם, לתת לו מה שהוא רוצה. אחרי מותו הוא רוצה, בכלל הוא לא קיים. ואם הוא קיים בשמיים, לא יודע, או שהוא בגן עדן או שהוא... הבן אדם הזה לא רצה זרע בעם ישראל. מה? תסביר מה אתה אומר. כן, אבל נעמי לא רצה להתאבד. נעמי ומחלון, היה להם רצונות, ורות הלכה נגד הרצונות האלה. הם לא רצו להתאבד. אולי הם לא רצו את הרצונות הכי טובים, אבל לא רצו להתאבד. כן.
חסד לא היה לכם מה שהוא רוצה, אבל שנצח לו.
אוקיי, מה אתה אומר? מי סביבו? כן. כמו שהוא אמר על להתאבד. באמת כן טוב לו שיהיה זרע בישראל.
בטח, זה דבר טוב, וגם אם הוא מסוגל להבין את זה בו הסכם.
מה אתה אומר? מישהו פה הצביע קודם, מישהו רוצה להיות מאחוריך. לא? בסדר, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אני חושב שאתם צודקים. אבל מה שאתם אומרים זה מהפכה מאוד מאוד גדולה, שמי שחידש אותה בעולם זה היה רות. מה שאתם אומרים זה שלעשות, וככה זה גם הגיוני, ואני מאוד מסכים מה שאתה אומר, שחסד זה לא לתת לאדם מה שהוא רוצה. אלא מה זה חסד? לתת לאדם מה שטוב לו באמת, אפילו תוך כדי שהוא מתנגד. לפעמים בן אדם נלחם במי שהכי רוצה לעזור לו. נכון? אז כדי להיות בן אדם שהוא איש חסד בעולם, צריך שיהיה לך עמוד שדרה חזק, ושתהיה מסוגל לסבול התנגדויות מאותם אלה שאתה רוצה לעזור להם. נכון? כי הם לא רוצים את זה, אבל הם צריכים את זה. זה באמת טוב להם. למה הם לא רוצים את מה שהם צריכים? למה שבן אדם, מה שטוב לו, מה שאתה יודע שטוב לו, מה שאתה יודע שהוא צריך, הוא לא ירצה את זה? למה שהוא לא ירצה? למה שהוא ירצה להתאבד? למה שהוא ירצה סמים? למה שהוא ירצה... למה נעמי רוצה שלא יישארו איתה? למה מחלון רוצה שלא יהיו לו בנים בעם ישראל? למה? מה אתם אומרים? למה שאנשים לא ירצו את מה שטוב להם באמת? מה? לא, 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 זה למה השם עושה ככה. אבל למה שאנשים לא מבינים מה טוב להם? איך זה יכול להיות שבן אדם לא מבין מה טוב לו, מה? למה? נעמי חשבה עם השכל. נעמי ראתה שמאז שרות ואורפה נשארו איתה, הלאה. מאז שפגשו אותה, הלאה. זה שכל, לא? זה לא רגש. מה זה? מה זה חולשת השכל? מה, אין להם IQ? למה אנשים לא מבינים מה טוב להם? מה? אדם לא יודע מה הוא. הרבה דברים הוא לא יודע, הוא לא יודע מה השם רוצה. אבל איך הוא לא יודע מה טוב לו? מה, הוא לא מכיר את עצמו? הוא לא מאמין בעצמו. הוא חושב שהוא קטן. גם נעמי וגם מחלון, הם היו אנשים ענקיים. הרי מהם יצא משיח. אבל הם לא העלו בדעתם שהם ענקים. הם חשבו שהם קטנים. נעמי אמרה, תנו לי לחזור לארץ ישראל ולשקוע אל תוך המוות. נכון? אל תקרנה לי נעמי, תקרנה לי מרה. אמר שעדיין לגאון. מחלון אומר, אני עוזב את עם ישראל. אני לא ראוי לזה. העולם לא ראוי לזה. אין סיכוי, אין תקווה. העולם הוא הרבה יותר קטן מה שחשב בשבילי. כתוב בגמרא שמחלון נקרא יואש. הוא היה מיואש. מה זה אדם מיואש? אדם שפעם רצה דברים גדולים, נכון? אל תייאש. למה הוא יתייאש? כי זה לא עובד. זה לא עובד. והוא צריך מישהו שיגיד לו, כן. אבל מישהו הזה בהתחלה יחטוף יריקות, נכון? יחטוף הרבה התנגדויות. אתם יודעים שאדם שלומד תורה בישראל, למשל, הוא לא אדם שמקבל מחיאות כפיים מכל העולם, נכון? לא תמיד מי שלומד תורה חוזר הביתה ושואלים אותו, איזה סוגיה למדת בישיבה, במכינה? כמה טוב שאתה לומד גמרא? אם הוא חוזר הביתה ושואלים אותו, נו, מה אתה מתגייס? איזה חיטה אתה תהיה? למה? בגלל שאנשים לא מבינים איזה חסד גדול אתה עושה איתם. כי חסד אמיתי הוא לא תמיד חסד שאנשים רוצים אותו. חסד אמיתי זה לא לתת למישהו משהו שהוא רוצה, אלא לתת לו משהו שהוא צריך. והוא בכלל לא מאמין בעצמו שהוא ראוי לזה. הוא לא מאמין בעצמו שזה מקדל אותו. הוא חושב שהוא צריך שישמרו עליו בצבא. הוא לא מבין שאפשר לגדל אותו, להיות צדיק, להיות קדוש, להיות חלק מעם קדוש. הוא לא מאמין בזה בכלל. מאיפה היה לרות, המואביה הצעירה, כוח לעמוד מול נעמי, אישה גדולה, לעמוד מחלון, אדם גדול, ולהגיד לכם, אתם לא תקבעו לי מה טוב לכם. אני יודעת מה טוב לכם. יותר טוב ממה שאתם יודעים. מאיפה היה נעמי לרות הכוח, אז אתם יודעים? מאיפה היה את הכוח? מסביר הרב, דבר... מופלא. היה לרות את הכוח לעמוד מול אנשים גדולים ולהגיד להם, אתם לא תגידו מה טוב לכם, אני אגיד לכם מה טוב לכם. בגלל שהגיע מסדום. בגלל שרות הגיע מהעם הכי מושחת שהיה ושיהיה אי פעם. נכון? סדום מושחתים. אבל היא הגיעה מסדום משודרג. מה הסדום משודרג? מואב. מואב זה עם שיותר סדומי מסדומי, כי את סדום אפשר לגייר, ועם סדום אפשר להתחתן. אבל עמון ומואב, נאמר עליהם, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם לנצח. אם יום אחד נגלה מי זה המואבים, אי אפשר לגייר אותם, אי אפשר להתחתן איתם. אפילו המלכים אפשר לגייר. מצרים,
אדומי, אפשר לגייר אותם. גרמני, אפשר לגייר אותם. עמון ומואב, אי אפשר לגייר. אי אפשר. למה עמוני ומואב אי אפשר לגייר? כתוב בתורה, כי לא קידמו אתכם בלחם ומים. כלומר, הם אנשים אגואיסטים. ואגואיסט לא יכול להידבק בעם ישראל. כי עם ישראל כולו חסד. אז איך יכול להיות שהמשיח יבוא מהמונית? איך זה יכול להיות? עם מואבי, המונית זה נעמה המונית, חתן שלמה, עם מואבי, תראו את מואבי, איך זה יכול להיות? מה זה? למה חייב להיות? מה זה? חוצפן ואגואיזם. שיהיה תכונות של חוצפן ואגואיזם? למה? להוביל? חוצפן אדם שמוביל? חוצפן לא מוביל. חוצפן לא מוביל כלום. חוצפן מתנתק מהכלל. הוא לא מוביל את הכלל. להוביל צריך להיות אדם שאכפת לו מאנשים. חוצפן לא אכפת לו מאף אחד. מאף אחד לא אכפת לו. זה לא טוב להיות חוצפן. נכון? ישראל בישנים, גומלי חסדים, נכון? לא חוצפנים. אז איך יכול להיות שרות המואביה יוצאת דווקא עם מואב? אומר הרב, זה בכוונה. למה זה בכוונה? בואו קצת נחזור איך נוצר מואב. מואב נוצר מגילוי עריות. בין לוט לבין הבת הבכורה שלו, נכון? כשסדום נהפכה, אז היה אירוע מחריד שבו הם הושקו את אביהם יין ואביהם בעליהם, ומזה זה נוצר. מסביר הרב, למה נאסר לאבא להתחתן עם הבנות שלו? למה אדם צריך להתחתן עם מישהו, לא במשפחה שלו? למה אסור להתחתן עם אמא שלו? למה אסור להתחתן עם אחותו? זה כדי לבנות את אהבת הזולת. אל תתחתן עם אמא שלך, אל תתחתן עם אחותך, תתחתן עם מישהי במקום אחר. בואו תקראו את זה ביחד מצד שמאל, פסקה י. מיסודי איסורי עריות, אתם רואים? פסקה י למעלה משמאל, אתם רואים את זה? מה הכוונה מיסודי? טעמי. מה הטעם לאיסור עריות? התעצמות באהבה ובעצמות הפרט. אדם שרוצה להתחתן, ברוך השם, היום אף אחד לא רוצה את זה, ברוך השם, זמן עשה את שלו. אבל מה הסיבה שאדם אסור את אמא שלו? אדם צריך לעזוב את אביו ואמו כדי להתרגל לאהוב את הזולה. לא לאהוב את עצמו. יש עוד דפים, הרב בני? יש פה? הנה, יש פה, יש פה, הנה, הנה. פה, פה. אדם צריך להתרגל לאהוב את הזולה, לאהוב את האחר. לא לחפש מישהי מהמנטליות שלו, מהמיליה שלו. הוא צריך לצאת, זה קשה. כתוב בגמרא שאין כתובה שלא, שאין אליה תקרה. לית כתובה דלורם ובתקרה. יש מריבות בכתובה. יצא לי פעם וכמה לראות את זה. למה יש מריבות? כי זה אנשים באים מנטליות שונה. תחתן מישהו מגלות פרס עם מישהו מגלות הונגריה. זה מנטליות אחרת. אומרת התורה, ככה צריך. אל תחתן עם קרובות שלך. למה? כי תאהב את הזולת. אם אדם אוהב את, מתחתן עם הקרובות שלו, הוא מתרגל להיות אגואיסט. כי אדם אוהב את אמא שלו, כי זה אמא שלו. אדם אוהב את האחות שלו, כי זה אחות שלו. תאהב מישהי אחרת. לכן, איזה טיפוס יצא ממישהו שמתחתן עם אמא שלו? ממזר. מה זה ממזר? אגואיסט. בוא נקרא. גם אהבת המשפחה היא אהבה עצמית נרחבת. על כן יסוד התרבות מושג אהבה לזולתו. מה בונה את אהבה לזולת בעולם? יתכונן מיסוד תולדות מתאחדות החוגים, על כן יעזוב איש את אביו ואמו, תעזוב אותם! ודבק באשתו. על כן ממזר, הוא משאר בשר, שהוא בלא יבוא. אסור להתחתן עם ממזר. למה? כי ממזר, ירצה או לא ירצה, הוא אדם אגואיסט. הוא נוצר מחיבור של אגואיזם. הבנתם? לכן מואב הם עם שלא קידם אתכם בלחם ומים. כי מואב זה עם שנוצר מגילוי עריות. אז יצא כזה תכשיט, יצא כזה בן, שהוא בן אגואיסט, לכן אסור להתחתן איתם לנצח. טוב, נו, אז למה מזה יוצא המשיח? למה רות המואביה? ואל תגידו מקרה, כתוב בחז"ל שזה בכוונה. מצאתי בסדום, כתוב מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי בסדום. דוד המלך היה צריך להיווצר מסדום. למה? הרי זה אנשים אגואיסטים. ומואב, זה האגואיסטים שבאגואיסטים. למה דוד המלך צריך להיוולד משם? ופה כותב הרב יסוד, כן. כן, אבל פה הוא לא סתם מבחוץ. פה הוא נתן לגויס. מה הגויס יעזור לך? כן. קצת דחוקה. הרי הם היו יכולות טיפה לבדוק קודם, לא? באותו לילה שנפחה סדום, היה להם דחוף להשקות את אבא שלהם יין ולבוא עליו עכשיו. והיא גם הייתה הראשונה, הבכורה. את לא יכולה לבדוק טיפה? הם היו הרי בדרך לצוהר. בואו נלך לצוהר כמה הם. נראה אם יש, אולי נשארה האנושות קצת. מי אמר שכל העולם נחרב? אתה יודע למה היא חשבה שכל העולם נחרב? למה היא חשבה ככה? כי הייתה פתוחה מאז שהיא נולדה, שיום אחד היא תישאר לבד. היא כל כך פאר היצירה, שבטוח היא תישאר לבד יום אחד. ברור! היא עפה. ולכן כשזה קרה, היא לא בדקה. זה היה ברור, הנה זה קרה, נשארתי דבר. הבנת? זה האופי שלה. זה לא סתם שהם חשבו שהם נשארו לבד. זה היה נראה לי מגיוני שהם נשארו לבד. בסדר? אז מזה נוצר העם הגואיסטי ביותר בהיסטוריה. למה עם כזה צריך דווקא להתחבר לעם ישראל? אומר הרב, יש סכנה הפוכה. זה כשמה שאתה אמרת. יש סכנה הפוכה. האם לדעתכם יש מושג של חסד מוגזר? של נדיבות מוגזרת? מה דעתכם? מה? 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 צדקה זה מוגזר? שמה?
יש סכום מסוים.
כן, אבל זה לא בעיה באופי שלו. אדם שזה העבירה שלו. הוא נותן יותר מחומש. זה מה? אתה צודק, אבל הם אנשים מקולקלים, האנשים האלה? לא, הם צדיקים יותר מדי. אני שואל, האם יש מצב שאדם שהוא מקולקל בזה שהוא רוצה יותר מדי חסד? מקולקל. מה אתם אומרים? מה? תפגע בעצמך, מסירות נפש. מה הבעיה? שאדם יהיה איש חסד, שזה יהיה העבירה שלו. שהוא נותן יותר מדי צדקה. לא, זה לא טוב. למה זה לא טוב? למה זה לא טוב? כי מה? מה לא יודע הפוך? למה להפסיק? תן! מה זה? לא, לא, הוא נותן רק לחסדים. נותן רק טוב. אבל לפי מה שלמדנו זה מובן למה. למה זה מובן? בגלל שאדם שכל הזמן נותן, הוא שוכח את עצמו, שזה לא נורא. אבל אז את מה הוא לא נותן? את עצמו. כי כבר אין לו עצמו. הוא מוחק את עצמו. ואז הוא גם לא איש חסד בכלל. כי מה זה חסד אמיתי? כמו שהזמנו בהתחלה, לא לתת לאנשים מה שהם רוצים. מי שנותן לאנשים מה שהם רוצים, הוא מרצה. נכון? הוא ליצן חצר! הוא פטרן! הוא ליצן! הוא עסוק בלהיות משעשע. אבל הוא לא עוזר כלום. כי מה האנשים הכי צריכים ממך? מה הדבר שבן אדם הכי צריכים ממך? מי שאתה. כי מי שאתה אין להם. הם צריכים שתגיד להם את האמת. הם צריכים שתגיד להם את האמת שיש בך, שבהם היא חסרה. הם צריכים שתתן להם את מה שיש בך, אבל צריך שיהיה בך. צריך שיהיה בך משהו. היה לי פעם מפגש עם ילד, שהוא היה מה שקוראים היום לא עלינו, בכיתה, מכיר את המושג? ילד כפות. שמעת על זה פעם? הוא היה כזה. הוא הילד שכל הכיתה הייתה מרביצה לו. והוא נתן אנשים להרביץ לו. והוא לא היה חלש. הוא לא היה בן אדם חלש, אבל נתן לכולם להרביץ לו. וזה ממש גרם לו נזקים. שאלתי אותו למה, ולקח לי קצת זמן, ואז הבנתי שהוא נותן לכולם להרביץ לו בגלל שהוא איש טוב. הוא איש טוב לזולת. הוא רואה שזה כל כך משמח אותם. הוא רואה שזה כל כך מה שהם רוצים, אז הוא מעניק להם את זה. ולקח לי הרבה זמן להסביר לו, וגם זה לא בטוח שהצלחתי, שהוא לא עוזר להם כלום בזה. הוא הורס אותם. בזה שהוא נותן להם מה שהם רוצים, הוא לא עושה איתם חסד, הוא עושה להם נזק. נכון? כי הוא צריך להגיד להם, לא. לפעמים הוא צריך להחזיר להם. בטח הוא בטח להגן על עצמו. למה? בשבילם. לא בשבילו. בזה שהוא נותן להם לעשות את הדברים האלה, הוא מזיק להם, הוא הורס אותם, הוא מציף את כל מה שרע בהם. אתם מבינים? בזה שאתה נותן לאנשים מה שהם רוצים, אתה עושה אותם מכורים לזה. אדם שהולך להיות שחקן בקולנוע, אדם שהולך להיות שחקן כדורגל, הוא לא איש חסד, הוא נצא לחצר. הוא מציף באנשים את היצרים שלהם, את הרע שבהם. זה מה שהם רוצים, כן, אבל זה הבעיה, שזה מה שהם רוצים. הם מסוגלים לרצות הרבה יותר. הגיע הזמן שתגיד להם, לא, אני אלמד תורה. אני אעשה, לא מה שאתם רוצים, אני אעשה מה שאתם מסוגלים באמת. אבל בשביל זה, אסור להיות יותר מדי איש חסד. כי אם אתה תהיה יותר מדי איש חסד, אתה כל הזמן עסוק באחרים. אתה שוכח מה אתה חושב. אתה שוכח מה אתה מאמין. אתה שוכח מה אתה. ומי שוכח מה הוא, הוא לא עוזר לאף אחד. הוא לא עוזר לאף אחד. הוא לא מוגיל לאף אחד. אם בחור, אתם עוד כמה זמן מתחת תתגייסו? עוד חצי שנה, עוד שנה, לא יודע. אתה יכול להתחבר אל החילונים. הם רוצים שיראה אותם, יראה איתם במועדון משחק כדורגל. זה יגבש את המחלקה, נכון? הם רוצים שמישהו ילך איתם לערב, ערב צוות. באיזה, לא עושים ערב צוות בבית מדרש, אני יודע. עושים את זה במועדונים. אסור ללכת לזה. אבל מה עם הגיבוש של המחלקה? יותר חשוב מלגבש את המחלקה, זה להרים את המחלקה. למה צריך את מועדון? אתה לא יכול להכריח אותם, אבל אתה לא תהיה שם. כי אתה איש חסד. ואולי זה מה שיפתח להם את הלב. יש מישהו שזה לא מה שמעניין אותו הדברים האלה. זה לא קל. יצחקו עליך, ירדו עליך, ויגדפו אותך, ויגידו שאתה דוס. אבל אתה תהיה הבן אדם הראשון בחיים שהאמין בהם. אתם מבינים מה אני אומר? אז בשביל להיות איש חסד, אסור לך לשכוח את עצמך. אז איך עם ישראל יזכור את עצמו? הרי עם ישראל הוא איש חסד. עם ישראל אוהב לתת. כל הזמן הוא חושב, מה צריך ממני? איך אני מעניק? אומר הרב נכון. עם ישראל הוא בקבוצת סיכון הכי גבוהה בעולם בלשכוח את עצמו. למה עם ישראל הוא בקבוצת סיכון הכי גבוהה לשכוח את עצמו? למה? כי הוא אוהב לעזור לאחרים. אז הוא כל הזמן בודק מה רוצים. כל הזמן, בוא נראה. אמנם, אתם רואים? אני בשורה השביעית מלמעלה. אמנם שמירה גדולה צריך שלא יבוא לביטול העצמיות בייחוד בישראל. לפני כן הוא כותב שתי שורות, אמנם אהבת עצמו במידה ראויה עם יסודי חוקי המוסר. כדי להיות מוסרי, אתה חייב לאהוב את עצמך. במידה מסוימת. למה? ולמה דווקא בעם ישראל זה לא יהיה? כותב הרב, אני בשורה השנייה, מסוף הקטע הראשון, לפני סוף הקטע הראשון. כי נטיית הקודש מאברהם אבינו, עליו השלום, הייתה להתפשטות החסד בעולם. לא להתגדר, לא בגזע ולא בלאום, על כן לא הייתה נטיית שמירה בעם ישראל כלל לצביון הלאומי. לולא, אם לא יהיה עירוב כוח אהבת עצמו, אם לא יהיה עירוב של אגואיזם, עם ישראל הוא עם שבקלות יכול לשכוח את עצמו, כי הוא אוהב לעזור, הוא עדין נפש, הוא תמיד חושב על האחר לפני שהוא חושב על עצמו. הרי איך הקימו אותנו ונברחו בך כל משפחות האדמה, תפקיד שלנו בעולם, זה נתיב לעולם, אז אנחנו יכולים לשכוח את עצמנו. זה יכול לקרות דבר כזה? מה? זה קורה כל הזמן. הסכמי אוסלו. מי ערפאת שאני הייתי ילד, הוא היה רוצח המונים. מי, איזה עם בעולם נותן למי שרוצח בו וטובח בו, הנה כך מדינה, בטח זה ישכנע אותך להציג להיות כזה רשע. אתה יכול, ברור שישלח משם החמונים. איזה עם בעולם, בגוש קטיף, ייתן להם לאויבים שלו הכי גדולים, הנה קחו ארץ, מה שרציתם, ועכשיו תהיו צדיקים. מה, הם לא יראו לך תלי משם? איפה אתה חי? איזה עם בעולם נותן לשונאים שלו את מה שהם רוצים? זה התאבדות, נכון? התאבדות. אבל זה עם של חסד. עם של חסד מוגזם. זה התחיל בימי התנך. אחאב שם בכלא, לחד, את האויב מספר אחד שלו, בן הדד, בתוך חדר בתוך חדר. ואמרו לבן הדד, שהוא היה סב צבא הרם, אמרו לו, אם תבקש מאחאב שישחרר אותך, הוא ישחרר אותך, מלכי ישראל, מלכי חסד. והיה דבר, בחיים הוא לא ישחרר אותי. אמרו לו, תנסה, תנסה. והוא ביקש, מה קרה? שחרר אותו, ריחם על אכזרים. לא יאומן. לא יאומן. ואחאב, וזה, זה, איך שאדם ישתחרר, חזר אליכם באחאב. למה? כי זה עם שהוא איש עם של חסד. עם של חסד לא יכול להביא לבד משיח לעולם. כי משיח זה לא רק לפנק את העולם. לא רק אדם למה שהוא רוצה. משיח זה לחנך את העולם. לדרוש, להעלות, להטיב באמת. זה משיח. אז צריך פה הרכבה מבחוץ. מאיפה נביא את המומחים מספר אחד לשמירת העצמיות? מאיפה נביא אותם? מאיפה נביא אותם? ממואב. כי זה עם שאכפת לו רק מעצמיותו. נכון? רק מהאגו שלו. כמובן שהוא עושה את דברים רעים. אבל אם זה ישתלב יחד עם ישראל, שעם ישראל יוביל, עם ישראל זה חסד. אבל חסד מהות שגרה. חסד עם נחישות. חסד שיכול לעמוד נגד התנגדויות. חסד שתובע, שמחנך, שמרים. לא שמפנה, לא שחפש מחיאות כפיים. מבינים? חסד כזה. בוא נקרא. לולי כוח, אהבת עצמו, שצריך היה להרכבה זרה. על כן מלכות בית דוד הייתה צריכה להיות ממואב ועמון. מואב, אהבת הגזע. עמון, אהבת האומה. הבנתם? זה התפקיד של רות. איך רות חיה את זה? רואים את זה עליה, נכון? רות עושה חסדים, אבל חסדים מסוג חדש. היא נשארת עם נעמי נגד רצונה של מחלון. היא מקימה זרע למחלון נגד רצונו של מחלון. למה? כי רות היא מואביסטית. היא מואמוניסטית. היא חושבת על עצמה, את לא תגידי לי מה טוב לך, היא אומרת לנעמי. אני עושה מה שאני רוצה שטוב לך. מה שאני חושב שטוב לך, הבנתם? כי היא גדלה בסדום, וסדום עושה מה שאתה רוצה. היא גדלה במואב, מואב עושה מה שאתה רוצה. היא לוקחת את זה במקום טוב. אני עושה מה שאני רוצה שטוב לך. אתם מבינים? זה רות. רות היא התגשמות החזון. מי זיהה את זה ראשון? מי זיהה ראשון שיום אחד אנחנו נצטרך עזרה מסדום? מי הראשון שזיהה את זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו שלח את לוט. אם תלך ימינה, אני אלך שמאלה. בוא ניפרד. למה ניפרד? כי אני צריך אותך. אתה תלך לסדום, תידרדר. תרד הכי נמוך שאפשר. ואני אשמור עליך מרחוק. אם תיפול בשבי, אני אציל אותך. אם השם ירצה להפוך את סדום, אני אתפלל לסדום. אני אשמור עליך מרחוק, אבל אתה תהיה בסדום. למה? כי יום יבוא. עוד אלפי שנים. ותצא מסדום נערה, שהיא המטרה שבשבילה השם עשה סדום בעולם. השם ברא את סדום בעולם לא סתם. השם ברא אגואיזם בעולם לא סתם. השם ברא את האגואיזם שבתוכנו כדי שישתמש בו לזה. לא כדי שנדאג לעצמנו, כדי שנדאג לאחרים, אבל נדאג לאחרים מתוך זקיפות קומה, מתוך עמדה על האידיאלים שלנו, לא מתוך ריצוי, לא כדי להתרפס. ולא בשביל לרצות ולענג ולפנק, אלא לחנך, להרים. זה החזון הישראלי. ככה יצא משיח. אתם מבינים? ככה הרב מסיים פה את הפסקה. מכל מקום, כדי לשמורה הרביעית מהסוף, לבוא לשמירת הנקודה התוכית, שלא תתבלע העצמיות עבור השימוש שיש לו דרך הכלל, לרוב שאתה משמש את הכלל, אתה עלול לשכוח את עצמך. ולכן, עבור חשיבות עצמו, שראוי להיות נאה ונחבר, היה צריך לייסד יסוד על ידי אתר רחיקה. היה צריך ללכת למקום הכי ארוך בעולם, לסדום, למואב. משם לקחת אישה, נערה, ולחבר אותה לעם ישראל. לגייר אותה, גבר מואבי אי אפשר לגייר. אבל מואבית כן. מואבית ולא מואבית. מואבית אפשר לגייר אותה משם, ולהביא אותה לתוכנו, וככה יצמח משיח. זה המסר שבגילת רות, זה חידוש של חסד בעולם. חסד מחנך, חסד דורש, חסד תובע, חסד מאמין. היא מאמינה בנעמי, היא מאמינה גם במחלון. מאיפה יש לה את ההבנה שמחלון הוא אדם גדול? איך היא זיהתה את זה? הרי מחלון אומר, אני קטן, אני הולך למואב, תעזבו אותי, אני קטן. מחלון הוא בן של דור ששופט את שופטיו, כמו שאמר, דור חצוף. כתוב, והיא במשפט השופטים, חז"ל אומרים, דור ששופט את שופטיו, דור חצוף. דור שאם השופט אומר לו, טול קיסר מבין עיניך, הוא אומר לשופט, טול קורה מבין עיניך. אני לא בסדר, אתה לא בסדר. הוא דור חצוף. מה רוצה אתה בדור הזה? בדיוק מה שאמר, דור חצוף חושב שהוא רוצה דברים קטנים. תיקח אותו, כאילו החוצפה שלך, זה לא חוצפה לדברים קטנים, זה חוצפה לתורה. לשאור, להקשור, צריך להאמין בו יותר עם מה שהוא מאמין בעצמו. בואו תראו פי את הפסקה אם יאמין פה. היא נגמרת במילים, בשורה השלישית מהסוף, על כן גם התחלת צמיחת מלכות ישראל הייתה ראויה לבוא דווקא בדור ששופט את שופטיו. זה לא למרות שהוא שופט את שופטיו, הוא ראוי לגאולה, בגלל שופט שופטיו. וזה מה שרות זה אתה. ועומק המבט העצמאי שלה, החירותי שלה. בואו תראו את תחילת הפסקה. החוצפה שבעקבי התמשיכה היא הכנה. הכנה לאור הבא להיגלות. כי השלמות האמיתית צריכה שתתגלה בכל כוחותיה המלאים. כדי שיהיה שלמות צריך שיהיה כוחות. כדי שיהיה כוחות צריך שיהיה חוצפה. לא כפיפות. עכשיו, מישהו חצוף, הוא לא יודע שהוא גדול. הוא חושב שהוא סתם איזה בקנה, שהוא חצוף כי הוא צריך להתנתק מהאמורים שלו. אבל אם יהיה מישהו אחד שמאמין לו, תראו, אתה יודע למה אתה חצוף? כי אתה יכול להצמיח את המשיח. בהתחלה להגיד לו, מה פתאום, תעזור אותי, אני קטן. אבל רות מתעקשת. היא מזהה כאן פוטנציאל, פוטנציאל הרבה יותר גדול ממה שהדור הזה זיהה בעצמו. והיא גילה את זה. למה אנחנו קוראים מגילת רות, רות בחג מתן תורה? למה? מה זה? במדם בית התורה. גם, אבל יותר עמוק מזה, כי מה שרות עושה במגילה הזאת, כל לומד תורה בעצם עושה בחיים שלו. הוא כזה. בואו נקרא בצד שני של הדף. בואו תראו. על מתן תורה. בדיוק את העיקרון הזה, הרב מסביר על חג מתן תורה. הוא מביא כמגרש חז"ל, וכתרוגם של מלאכי השרת, על משה רבנו עליו השלום, בקבלתו את התורה, צר עשה צורה הקדוש ברוך הוא לקלסתר פניו של משה, דומה לשל אברהם, ואמר להם, לא זהו שאכלתם אצלו. מדרש מוזר. מה אומר המדרש? כשמשה רבנו רק הבאת התורה, בבא בסיבה, אז המלאכים אמרו, אתה נותן תורה לכזה בשר ודם? זה לא ראוי לבשר ודם תורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה משינוי לפרצוף של משה. והפך את הפרצוף של משה להיות כמו הפרצוף של אברהם. ואז אמר למלאכים, אז במדבר באר שבע שהלכתם והיה לכם חם. ופתאום מישהו רץ אליכם ואמר, בואו, לינו תחת העץ. אכלתם, שתיתם, לא התלוננתם, לא אמרתם זה בשר ודם, נכון? עכשיו מתלוננים, לא זה שאכלתם אצלו. מדרש תמוה, נכון? הבנתי תשמע את הקדוש ברוך הוא? הם אומרים, אה, בשר ודם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כשאכלתם את זה, זה לא הפריע לכם. מה קשה לכם על המדרש הזה? מה? א', משה זה לא עבר. בואו, זה לא הוא, נכון? מה זה עשה הפרצוף שלו? זה לא הוא. ב', זה מי אמר זה אותם מלאכים? יש מלא מלאכים, ריבר ריבבות. שם היו שלושה. זה במקרה היו אותם מלאכים. ג', מלאכים צריכים לאכול. הם עשו טובה לאברהם שהם באו אליו, נכון? מלאכים לא רעבים. הם לא צריכים את זה בכלל. הם באו למסע לבשורות. מה? אכלתם אצלו, מה הם רעבים בכלל? חם להם. דלת! מה הקשר בין השאלה לבין התשובה? הם אומרים משהו עקרוני, משמעותי. אז אנחנו נותנים להם לכאורה שטות, כביכול. הם אומרים לו, למה אתה נותן תורה רוחנית לבשר ודם? מה הוא אומר להם? פעם היה איש אחד שעזר לכמה אנשים הכניס אורחים. מה הקשר בין הטענה הרצינית שלהם לבין התשובה של הקדוש ברוך הוא? זה כל מיני משהו פלא, נכון? מה? משה, כן, זה הגמרא. אבל המדרש פה לא אומר ככה. הוא עשה לו בפרצוף כמו משה, כמו אברהם, הוא אמר לו, זה לא שאכלתם אצלו? מה עומק המדרש הזה? מסביר הרב בצורה פנימית. מסביר הרב, הקושייה של המלאכים היא לא הקושייה של המלאכים, הקושייה של כל אחד בחצי צה"ל. מה הקושייה של המלאכים? רואים במדרש הזה, שהמלאכים לא מפריע להם תורת אברהם אבינו. הרי גם אברהם אבינו הייתה תורה, נכון? הוא קרא בשם השם. הוא הקים קהילות. אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את האנשים. הייתה לו תורה! היה לו תורה גדולה מאוד! אבל זה לא מפריע למלאכים. כשמשה מקבל תורה, זה מפריע להם. למה אברהם לא מפריע להם? כי מהי תורת אברהם? תורת אברהם היא תורת האחדות. כולנו בני אלוקים אחד. צריך להפסיק לעבוד אלילים. יש כל אחד לכולם. מאחר ויש כל אחד לכולם, יש אבא אחד לכולם. בוא נהיה מאוחדים! בוא נפסיק להיות מפורדים. נפסיק להילחם אחד עם השני. אברהם אבינו קורא את ביתו. איש האחדות, איש
הכיבוש, האהבה, המידות הטובות, מכניס אורחים. זה אברהם אבינו, כולו חסד. אומרים המלאכים, או, זה מצוין. למה זה מצוין? כי חסד באמת מקדם את העולם. כל בן אדם שפגש את אברהם, נהיה אדם טוב יותר, נכון? כל מי שראה את אברהם, נהיה יותר אצילי, יותר נותן, יותר מעניק, יותר אכפתי. כל העולם שפגש את אברהם, צדק מלך שלם, אפילו מלך סדום, קצת התעדן, קצת השתפר. כל אחד שפגש כזה אדם צדיק, כמו לראות רבי לוין. אתה לא נשאר אותו בן אדם, נכון? נהיה יותר אכפתי, יותר צדיק, יותר נדיב. מצוין. זאת תורת אברהם. אורי המלאכים זה תורה מצוינת לבשר ודם. כי גם בשר ודם צריך שיהיה לו מידות טובות, נכון? זו תורה מעולה. אבל תורת משה, תורת משה זה מידות טובות. אדם מניח תפילין, הוא נהיה יותר נדיב? מה דעתכם? אדם נותן לולב, הוא נהיה יותר מסביר פנים לכל אדם? אדם, לא, אין מסך תולות מבין שבעה. ראש השנה? אדם לא מסך את ראש השנה. הוא לומד, התייחס יותר יפה להורים שלו, לעניים ברחוב, לא קשור. אז מה זה כל הדברים האלה? לולב, מסך את ראש השנה, תפילין. אלה דברים שפועלים בשני שמיים. סודות עליונים. אדם שמניח תפילין, זה פועל בשמיים. נכון, כתוב בספר נפש החיים, שיש לך כמו חבל שקשור ליד. משתלשל עד ערכיים העליונים. כל מה שאתה עושה פה, פועל שם. מי יודע את זה הכי טוב? המלאכים. הם נמצאים שם. הם יודעים איזה סודות יש בתפילין. איזה סודות יש בלולב. איזה תיקונים זה עושה. איזה ישועות זה פועל. הם יודעים. פה בעולם, זה לא עושה אותך יותר צדיק. נכון? זה פועל שם. אז אולי עדיף לתת את זה למי שנמצא שם. ולא למי שנמצא פה. כי מי שנמצא פה, לא מבין מה הוא מועיל בזה שהוא עושה את זה, נכון? זה א' ב' של ניהול וארגון ופיקוד. תן לכל חייל, תן לכל עובד במפעל, מה תן לו? מה שהוא מבין מה מועיל, נכון? תבעת מה אני אומר? מה מנהל טוב עושה? הוא נותן לכל עובד במפעל לעשות משהו שאותו עובד מבין את התועלת שלו. אם הוא מבין את התועלת, יהיה לו מוטיבציה לעשות את זה, נכון? אבל האדם, הוא לא מבין את התועלת במצוות. למה הוא לא מבין? כי זה פועל בעולמות עליונים! זה לא פועל פה! זה פועל שם! אז לכן קשה למצוא מוטיבציה. אתם, תגידו לי אתם, מה יש לכם יותר מוטיבציה? אתה רואה ילדה שמישהו מרפיץ לה, או איזה כלב רודף אחריה, או היא טובעת בנהר, או איזה ילד חולה סרטן שיושב במחלקה אונקולוגית בשניידר וצריך לעזור לו. לעומת זאת, לקום בבוקר לשחר. מה יותר יש לך חשב וכוח? אתה בכלל עושה בנט שזה קשה. מה יותר קל לעשות? מה? הראשון. למה? כי זה אתה מבין את התועלת. אתה מבין מה יוצא מזה. אתה יודע שבזכותך החיים שלה ניצלו, נכון? אתה רואה את המצוקה ואתה יכול להושיע לה. אבל כשאתה מניח תפילין, כולנו מאמינים שזה פועל. אבל זה פועל בשמיים. זה לא, אי אפשר לראות את זה פה. לכן קשה מאוד להתמיד בזה. זאת קושיית המלאכים. איך אתה נותן תורה לבני אדם? הם לא מבינים. אתה נותן להם דבר שהוא גדול להם. שהוא לא המידות שלהם. אז ברור שיהיה להם רשלנות בזה. ברור שיהיה להם קשיים בזה. ברור שיהיה להם הרבה צערה בזה. זה לא פייר לתת להם תורה כזאת. תן להם תורה שכתוב בה חסד, חסד, חסד. זה יהיה להם כוחות. גם זה קשה. אבל זה הם מבינים, זה יהיה להם כוחות, הם יתגברו על העץ הרע שלהם, ויעשו את זה, נכון? למה לתת להם תורה שכל כולה סודות, כל כולה דברים אלוקיים? על תורת אברהם אין למלאכים טענה, אבל על תורת משה ודאי שיש להם טענה. זה לא מתאים למין האנושי. זה לתת להם את זה, זה יתאכזר. בעצם קושיית המלאכים זה הקושייה של כל אחד מאיתנו כל יום. מה לנו ולתורה? לא שאנחנו לא מאמינים, אנחנו מאמינים בה. אנחנו מאמינים בקדושתה, אבל קשה לנו למצוא את המוטיבציה. אתם מבינים? הרבה יותר קל עכשיו, עם כל יום המכינה, היו סוגרים פה את המכינה, אומרים לכם, אתה מחלקה אונקולוגית, אתה עוזר לקשישים, אתה הולך להתגייס לצבא, ילחם במחבלים. זה הרבה יותר קל, כי אתה מבין את התועלת, אתה מבין מה זה נותן, זה לא תפילין, זה לא שמיים, זה לא אלוקי, זה פה! זה טוב. זה קדושה, אבל קדושה פה, תכלס, לא קדושה בשמיים.
הרבה יותר קל. זאת הטענה של המלאכים. הבנת הטענה שלהם? הטענה חזקה טובה. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? הוא עונה להם, אתם ממש טועים. אתם בכלל בכיוון. אתם חושבים שיש תורת אברהם, תורת חסד, שבו אתה מתים, ויש תורת משה, שבו זה לא חסד, זה קדושה. זה בשמיים. זו טעות חמורה. תורת משה היא המשך תורת אברהם. תורת משה היא תורת חסד. למה? כי אדם שמניח תפילין, הוא לא פועל רק בשמיים. הוא פועל פה, על חברו. הוא פועל על חברו יותר מאשר כשהוא מציל לו את החיים. הוא פועל על חברו יותר מאשר כשהוא מסיים לו את הבית. יותר מאשר כשהוא מציל אותו ממחבלים. למה? כי הוא מחנך את חברו. יש טוב שהוא טוב מפנק. כשאתה נותן לבן אדם מה שהוא רוצה, זה נחמד. אבל זה לא טוב שלם. למה זה לא טוב שלם? כי אתה לא משנה אותו, אתה לא מגדל אותו, אתה לא מרומן אותו. אתה לצד החציר שלו. אתה מספק לו את רצונותיו, אתה מרצה. זה גם לא רע. אבל זה לא מרומן, זה לא מתקן. להאמין בבן אדם, שכשאתה מניח תפילין, ואתה לומד תורה, זה קשה להבין את זה. אתה יושב כאן בגבול מצרים, ולומד תוספות מוצא את ראש השנה. יש אחד יושב עכשיו בתל אביב, משתכל באינטרנט. לא רואה שם שיעורי תורה. יש דברים כאלה, נכון? אתה עזרת לו עכשיו או לא? עזרת לו או לא? אתה הבאת לו, אז אתה חסד או לא? הוא לא הכיר אותך, הוא לא יכיר אותך. ואפילו אם הוא יכיר אותך, הוא לא מבין למה אתה לומד תוספות. בקושי אתה מבין למה אתה לומד תוספות. זה קשה, זה אלוקי, נכון? למה זה חסד? למה זה חסד? כי הוא ואתה הרבה יותר גדולים ממה שאתה מכירים. אז צריך להתחיל קשה, זה לא פשוט. צריך להיות חלוצים, להתחיל לעשות מעשים גדולים, 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 שמאמינים שיש בנו גודל שאנחנו לא מכירים בכלל. ויש אנשים חלוצים שמוסרים את עצמם לזה. כן, להציל את החיים זה חשוב. לתת לו אוכל זה חשוב. אבל מה עם הגאולה? מה עם בית המקדש? מה עם בית המקדש? לפעמים, לפעמים, לא יודע למחינם כזה קיים, אבל בישיבות באים כל מיני אנשים, ומבקשים מהאנשים שיעבור לפרויקט. מכירים את הדברים האלה? מה? אומרים לך, סגור את הגמרא, די, חלס, בוא עכשיו, צריך מתנדבים פה, צריך עזרה פה, עם ישראל צריך אותך, מה אתה עושה כאן בית מדרש? לך להתנדב, לך תעשה צבא, לך תקים גרעין, תעשה משהו, כל יום השם לומד, תפסיק לחשוב על עצמך, תפסיק, עושים את זה פה לפעמים, באים אליכם כל מיני כאלה נוניקים, מה? באים, בטח באים, אז צריך להגיד להם, תקשיבו חברים, הילדים החולים האלה בבית חולים, הם לא צריכים רק לחיות. הם צריכים בית מקדש. הם צריכים גאולה. הם לא רק צריכים לחיות. הם צריכים הרבה יותר מזה. אל תקטינו אותם להיות מסכנים שצריכים עזרה. הם אנשים צריכים שירימו את העם הזה. הם צריכים תורה. מה שאני עושה פה זה חסד עוד יותר גדול. יבוא יום ואני אתגייס גם. ובין הזמנים אני גם מתנדב במחלקה האונקולוגית שם, אני אטפל בהם. אבל עכשיו אני עושה משהו הרבה יותר חשוב. זה לא במקום חסד. אבל זה חסד יותר גדול. עוד יותר גדול. כל הקרע שאתה מרגיש בלב בין נטיית החסד לבין הנטייה הדתית, זה אשליה, זה לא נכון. זו אותה נטייה. הנטייה הדתית היא נטיית חסד. אתה יושב לומד תורה, אתה עושה חסד עם העולם כולו, עם העם ישראל כולו. עם ישראל יום אחד יהיה אור לגויים. ויהיה כאן בית מקדש שיבנה, ונערו אליו כל העמים, והתרבות בעולם תשתנה. זה הרבה יותר חשוב מלרפא איזה חולה. זה גם חשוב, לא מזלזל. אבל זה יותר חשוב. אז זה חלוצים. חלוצים זה אנשים שלא מרגישים שזה טוב, אבל מאמינים שזה טמון בעולם. והם עושים את המאמץ, יושבים מול הגמרא, ושוברים את הראש. לא רצים אל החסד הקל. יושבים מול התפילין, מניחים, קיים בוקר לתפילה, קושרים את התפילין עם הסודות האלה על היד, לא בגלל שזה פועל בשמיים, בגלל שזה פועל בארץ. זה פועל נשמת האומה, זה פועל נשמת האדם, וזה חסד עצום. זה חסד גדול מאוד, זה לא קל להיות איש חסד כזה, כי אף אחד לא נותן לך להדליק משואה ביום העצמאות. נראה לי שמאז שהמציאו את המשואה, לא נתנו ללומדי התורה משואה. נראה שרצו את הפרדליק משואה. עכשיו אני נזכר. לא ערבי, כי יש מנהל משהו כזה פעם. אני חושב, אני חושב. אבל זה נדיר. בדרך כלל מי נותנים משואה? למי שעוזר לקשישים, למי שעוזר לזקנים, למי שעוזר לחולים. זה באמת יפה מאוד. זה טוב מאוד. אבל מי שלומד תורה לא מקבל מחיאות כפיים. לא. לא מקבל מחיאות כפיים. לא כמו החיילים, ולא כמו החיות בתי חולים, שהן צדיקות, ולא כמו הרופאים, שהן צדיקות. אני לא מקטין חס ושלום, לא מקטין. אבל העולם, הוא לא צריך להיות רק בריא גופנית. הוא צריך להיות גם בריא רוחנית. הוא צריך להיות טהור. אור הנבואה יחזור לפה, בזכותכם. בזכות מה שאתם עושים עכשיו. בזכות החלוצים שהאמינו ודרשו מעצמם לעשות חסד שאי אפשר לראות. חסד לא נוצץ, לא מורגש. אתם מבינים מה אני אומר? בשביל זה קיבלנו תורת משה. ותורת משה היא המשך תורת אברהם. כמו שאברהם רצה להטיב, משה רצה להטיב. זה אותו דבר. לכן הקדוש ברוך הוא שר את קלסתר פניו של משה כמו הקלסתר פנים של אברהם. להגיד שזה לא שתי דברים, זה דבר אחד. משה ואברהם זה אחד. אברהם היטיב, משה היטיב. זה לא שאברהם לימד אותנו להיות בני אדם, בעלי דרך ארץ, ומשה לימד אותנו תורה. משה לימד אותנו להיות בני אדם. משה עשה איתנו חסד, חסד אמיתי. כי חסד אמיתי זה לא לתת לעולם מה שהוא רוצה. חסד אמיתי זה לתת לעולם מה שהוא צריך. זה הקשר בין מגילת רות לבין מתן תורה. אתם מבינים? רות המואבייה לא נתנה לנעמי מה שהיא רוצה. נעמי אמרה לה, אל תשארי איתי, אל תשארי איתי, בבקשה, לכי! רות אומרת, אני אשאר איתך. כי את הרבה יותר גדולה ממה שאת רוצה. אני לא אעשה מה שאת רוצה, אני אתן לך מה שאת צריכה. ותראו מה יצא מזה! נכדים, בנינים, כל השכנות של נעמי, רואים את הילד עובד, מזה יצא משיח. רות אומרת למחלון, אתה התבוללת, התחתנת עם גויה, אני אקים לך זרע בעם ישראל. כי אתה הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. על אפך וחמתך אני אעזור לך. תגיד אני אפס, אתה לא אפס. תגיד אני מתבולל יורד, אתה לא. ממך יצא המשיח, מהחוצפה שלך, מהזות שלך. אני רואה בך דברים שאתה לא רואה בעצמך. רות המציאה את זה. מאיפה היה לרות הכוח לעשות דברים כאלה? כי הגיע ממואב. שם זה אנשים שעושים מה שהם רוצים. לא מרצים. לא מספקים לאנשים אחרים את רצונותיהם. היא לקחה את זה למקום טוב. היא עשתה מה שהיא רוצה שטוב לאחרים. מה שהיא מאמינה שטוב לאחרים. ספגה על זה התנגדויות. רות התחיינה לפניי, תעזבי אותי. לא קיבלה מחיאות כפיים. אבל תראו מה יצא. בואו נקרא קצת ביחד בפנים, בסדר? בואו נקרא ביחד. מידתו של אברהם אבינו עליו השלום. יש לכם בדף פסקה קפה? שורה רביעית, פסקה שנייה. מידתו של אברהם אבינו עליו השלום. להודיע שם השם, היא פעולה רוחנית, הייתה מפולשת בגלוי לברכת החסד. מה זה מפולשת, אתם יודעים בעברית? מה זה מפולשת? מה זה מבוי מפולש? אתם יודעים מה זה מפולש? מפולש זה מחובר. אברהם אבינו זה תורה שהיא מחוברת לחסד. קל מאוד לראות שזה חסד. אברהם אבינו עושה את העולם טוב יותר, עדין יותר, אחדותי יותר. בוא נקרא. שמתוך ההכרה, של אחדות אדון אחד מיוחד בעולם, נמשכת הטבת המידות. והאחווה הכללית שבין המין האנושים מתגברת. אברהם אבינו קל מאוד לראות שהוא עושה את העולם הזה עולם טוב יותר. עולם מתוקן יותר. עולם שלם יותר. זה עולם שמקבל מאברהם את מה שהוא רוצה. הוא רוצה מידות טובות. הוא רוצה עדינות. הוא רוצה חסדים. זה עולם שמבין כמה אברהם מועיל לו. אתם מבינים? אז אומרים המלאכים, זה צריך לתת, תורה כזאת צריך לתת. בואו נקרא. על כן תורה זו, אף על פי שהיא רוחנית ושכלית, מכל מקום לא יתנו עליה מלאכי השרת, שאינה מתייחסת לילוד אישה. הבנתם? זו תורה שהיא מתאימה לאדם. קל מאוד לראות את תועלתה. אבל התורת משה, שהתרחבה כל כך בקיום מצוות רבות דתיות. דתיות. אתם מכירים, יש במדינה, יש משרד לשירותי דת. שמעתם על זה פעם? מה זה שירותי דת? נותנים לאדם את הדת בתור שירות. כלומר, כשאתה מקבל מקווה, אתה מקבל. נכון? יש בצבא משק דת. מספק לך שירות, שופר. אבל זה טעות. כשאתה מקבל מקווה, אתה נותן. אתה מקבל שופר, אתה נותן. מה אתה נותן? את אור השם אתה נותן. שירותי דת זה לא שירותים לדתיים. כשאנחנו רוצים שצה"ל יתנהג בצורה צנועה, זה לא בשביל זכויות הדתיים. יש זכויות של צהר. כשאתה דורש מהצבא שטנקים לא יהיו בנים בנו ביחד, זה לא כי זה פוגע ברגשות הדתיים. לא כי זה מקלקל אותנו, זה מקלקל אותם. של החילונים. כשאנחנו רוצים שלא יהיה תחבורה ציבורית בשבת, בשביל מי זה? בשבילנו? בשביל החילונים. אבל הם לא רוצים. האמת שהם רוצים. רק בג"ץ לא רוצה. רוב החילונים רוצים. שמחים בדבר הזה. שיש צורה של שבת. גם אם הוא לא שומר שבת, הוא שמח. למה? כי הוא זוכר שסבא שלו שמר שבת. והנה, מניעת היהודים שומר קצת שבת. זה נפלא מאוד. הוא רוצה את זה. אבל צריך שיהיה מישהו שידע להגיד לו את זה. וידע להסביר לו את זה, לאור פנים. ולתת נשמה לכל החוקים האלה. להסביר אותם. זה לא בשביל דתי. אבל תורת משה, שהתרחבה כל כך בקיום מצוות רבות דתיות, אתם רואים, אני בשורה השישית בפסקה השנייה, נראים כאילו דבר אין להם מצב האנושי. הבנת המשפט הזה? משפט חשוב. התרחבה בקיום מצוות דתיות, שנראים כאילו דבר אין להם היא המצב האנושי. הבנת המשפט הזה? מה השמעות שלו? יש מצוות שנראה כאילו הן פועלות רק בשמיים. נכון? אתה לא עוזר לאחרים ויש לו שומר שבת. אתה גם לא עוזר לעצמך. אתה לא עוזר לקדוש ברוך הוא. אתה עוזר לקדושה. אבל זה לא עוזר, זה לא חסד. ככה זה נראה. על כן טענו המלאכים שהם דברים מיוחסים רק למלאכי השרת. בעלי הציורים הרוחניים ומופשטים. אבל באמת, אם שדרכי התורה מתפרטים לרומי הציורים הרוחניים ומופשטים, מלאותי של מלאכי השרת, הם בעיקרה מכוונים לאותה תכלית עצמית של שלום הבריאות ותורת החסד של אברהם אבינו עליו השלום. אם אתה עושה מצוות, אתה עושה חסדים. אין שום סתירה בין הרגש הדתי לבין הרגש החסדי. זה שאתה רוצה לעזור לילדים בבית חולים, וזה שאתה רוצה להניח תפילין, זה אותו רצון. אין בין זה התנגשות. בואו תראו. ומה שמחלקים, תראו בעמודה השמאלית. העמודה השמאלית, בסוף הקטע הראשון. ומה שמחלקים בין רגש דתי לרגש מוסרי, אינו כי אם בהשקפה שטחית. זה שטחיות. אתה צריך להרגיש כל יום שאתה מניח תפילין, שאתה עושה חסד. כל יום שאתה לומד תוספות, אתה עושה חסד עם כל עולם. יום יבוא. יום יבוא והעולם כולו יכיר טובה. דרך אגב, גם כלפי הגויים. זה שאתה נלחם בערבים, שיורים עליך טילים, זה לא מלחמת הגנה. זה לא מלחמה של עצמך. זה מלחמה למען אור השם שבעולם. יום יבוא והגויים יגידו לנו תודה. על זה שנלחמנו בהם, וכבשנו את ארץ ישראל, פנינו בית מקדש. חסד זה לא רק לפנק, חסד זה לחנך, ולהעלות, ולקדש. אני רוצה לסיים בבועז. דיברנו על רות, דיברנו על מתן תורה, בואו נדבר על בועז. בועז עמד בניסיון שונה בצורה שונה, ניסיון מאוד דומה למה שיוסף ויהודה עמדו, אבל הוא עבר בצורה שונה, שמתם לב? מה המשותף לבועז, יוסף ויהודה? מה המשותף להם? מה? בועז, יוסף ויהודה, מה המשותף? מה? מה זה? עמדו בניסיון גדול של גילוי עריות, נכון? יהודה ותמר, יוסף ושטופיפה, בועז ורות, נכון? ניסיונות קשים. אבל יש עוד משהו שותף. שבשלושת המקרים האלה, היה בזה גם משהו טוב בקשר שלה עם האישה. יהודה ותמר יצא מזה פרץ. נכון? משיח. יוסף ושת פוטיפר, מה היה טוב בזה? הוא התחתן עם הבת שלה אחר כך. ורשי כותב שהיא ראתה ברוח הקודש, שאם הוא התחתן איתה, יצאו מזה ילדים צדיקים. באמת שהוא התחתן עם הבת שלה, יצאו מזה מנשה ואפריים. נכון? ובועז, שמי זה עובד, ישי, דוד המלך. אז יש מעשה שהוא רע. גילוי הרעיון. אבל התוצאה שלו היא טובה. זה מטרה טובה. זה מעשה רע. אסור לעשות את זה. אבל המטרה היא טובה. מה עושים? מה אתה עושה? כשיש לך מעשה רע, עם תוצאה טובה. שלוש שיטות. שיטת יהודה, שיטת יוסף, ושיטת בועז. מה השיטה של יוסף? מה יוסף עשה? לא. הוא אמר, לא עושה. עשו. הוא ידע שייתן לי דברים טובים. אבל התורה אמרה שעשו. יש את איש. אסור. מה יהודה עשה? יהודה כתוב שמלאך דחף אותו על תמר. כלומר, יהודה, השיטה שלו הייתה לזהות הנקודה המלאכית. זה לא כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות את זה. זה אנשי התנ"ך. הוא זיהה שיש פה איזה נקודה, ברוח קודשו, ויצא מזה פרץ. יצא מזה משיח. נכון? שיטה הפוכה משיטה של יוסף. מה עשה בועז? מה עשה בועז? בועז לא בא עליה. היא באה אליו באמצע הלילה. זה ניסיון קשה מאוד. כתוב בגמרא שזה היה ניסיון קשה מאוד. נעשה בשרו כראשי לפתות. היה ניסיון קשה ולא פשוט בכלל. אישה צעירה באמצע הלילה בגורן, במרגלותיו, לא פשוט. מצד אחד הוא לא בא עליה, מצד שני הוא גם לא אמר לה לא. הוא אמר לה, בואי נבדוק איך עושים את זה על פי ההלכה. הבנת מה הוא עושה? הוא לקח את מה שהיא אומרת לו, וניסה לזקק את זה, לדייק את זה. לא ככה, לא בגורן. לרומם את זה, להעלות את זה. הבנתם? כשאתה פוגש בן אדם, יש בו הרבה דברים רעים. יש גם בדור שלנו. הרבה דברים שצריכים תיקון. אתה פוגש מציאות של רע. שיטה אחת, זה להאמין בטוב שיש בה וללכת עם זה. שיטה מסוכנת מאוד. שיטה שנייה, להתנתק. גם מסוכן. שיטה שלישית, לזקק, לדייק. להגיד, יש כאן משהו, אבל לא ככה. לא ככה. הבנתם מה בועז עשה? ובזה בועז איחד את רחל ולאה. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתי את בית ישראל. רחל מי היה הבן שלה? יוסף. לאה מי היה הבן שלה? יהודה. אפשר לאחד את יוסף ויהודה ביחד? אבל זה סותר. הוא בא על תמר, והוא לא בא לשפוטיפה. כן? לקחת מיוסף את האיפוק, את העמידה שלך. לא להיכנע. תהיה נזיר אחד. להיות פרוש, ללכת עם האמת, ולא לנסות להתחלף. לקחת מיהודה את ההקשבה ואת ההבנה שיש כאן משהו בפנים. לאחד את עץ יוסף ועץ יהודה. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, והיו לאחדים בידיך. גם אנחנו בדור הזה שלנו, יש שלוש גישות. גישה אחת אומרת, לא מקולקל. רק תוירו, תוירו, תוירו. מדינת ישראל היא מדינה קולקלת, אנחנו לא רוצים חלק ממנו, לא רוצים חלק ממנו. שיטה שנייה אומרת, יש צריך את גולתנו, צריך לרדת אל העם, צריך להתפשר. זה ששם האדום נמצא, יש בזה משהו אלוקי, צריך להתפשר. נכון? אין מה לעשות. שיטה שלישית אומרת, לא להתנתק ולא להתפשר. אלא לנסות להעלות את הדור למה שטמון בו, למה שקיים בו. בשביל זה צריך להיות הרבה יותר סבלן. להתנתק זה קל, להתחבר זה קל. אבל להתחבר עם מקום עמוק. כתוב בגמרא, תוקפו של יוסף, הנוותנותו של בועז. מה שיוסף היה תקיף, בועז היה ענב. בדרך כלל מסבירים, הניסיון של בועז היה יותר גדול. איפה שיוסף הגיע, בועז רק התחיל. זה פשוט קצת קשה, נכון? כי הניסיון של יוסף היה מאוד קשה. היא באה אליו כל יום, והיא הייתה האדונה שלו, היא הייתה שולטת עליו, ניסיון קשה מאוד. לכן מסבירים הסבר אחר. מסביר הרב זצ"ל, תוקפו של יוסף, יוסף היה תקיף. לא, אני לא הולך איתה. איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים? התוונתנותו של בועז, ענווה, זה לא התפתל. לא להגיד, אם את רוצה, בסדר. זה בועז לא עשה ככה. ענווה זה להקשיב מה מסתתר במקום. תוקפו של יוסף, ותנותו של בועז. ייתן השם את האישה, הבאה לביתך. אתם יושבים פה ולומדים במכינה, אבל לומדים מתוך אהבת ישראל, מתוך אמונה בדור. לא לומדים כדי להציל את עצמכם. לא לומדים בשביל לא להתקלקל בצבא, נכון? אתם לא פה כדי לא להתקלקל בצבא, שזה גם חשוב. אבל לא רק. האדם נמצא במכינה, כי הוא מאמין שמה שהוא עושה פה מאוד מאוד יעזור לחילונים. מה שהם רוצים באמת זה את זה. הוא אוהב אותם. הוא אוהב אותם לא לפי מה שהם חושבים שהם, לפי מה שהם באמת. לפי מה שהם באמת. לפי מה שמסתתר כאן בכוח הזה באמת. וזה האור המסותר של שבועות. שבועות זה חג מיוחד במינו. לכן זה חג שהוא קשה, הוא לא פשוט. זה לא סוכות עם הינואים, ולא פסח עם ההווי של פסח וחנוכה. סוכות, שבועות זה חג של לימוד תורה. זה חג? חג. אבל חג שכל לא ישנים בלילה, ולומדים, לומדים תורה עמוקה, תורה רחוקה, תורה סודית. אבל זה חג, כי זה חג שמח, כי אנחנו בזה משמחים את המסמח. משמחים את עצמנו, נשמותינו, נשמות האומה. זה חסד של בועז, זה חסד של רות, שידעו לא להגיד לא, אבל לא להגיד כן ככה, אלא להגיד כן לנקודה מסותרת, נקודה עמוקה. מבינים? שיהיה לכם בזה של חג שמח. תמשיכו לעשות חיל, תביאו ברכה פה ובכל מקום שתפנו, לנו ולכל עם ישראל.